שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבום בן משה.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1094, ונדבר קצת על חג פורים, ומה אפשר ללמוד ממנו להיים שלנו, מהסתר לגילוי, בדרך לגילוי של חיים חדשים. תהיו איתנו, טל בואי תפתחי בבקשה.
כן, זה מאוד מעניין שבחג הזה יש מין מוטיב כזה שחוזר על עצמו של הסתרה. אנחנו יודעים שיש את כל המנהג של התחפושות, לשים מסכה, אסתר בסיפור מסתירה את הזהות שלה מאחשוורוש שהיא יהודייה, וזה משהו שהוא מאוד מעניין לנו, לחיים שלנו, הנושא הזה של מה נסתר מאיתנו, מה גלוי לנו. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שאנחנו רואים פריים מאוד מצומצם של המציאות, הרבה פעמים ממוקדים בדברים מאוד צרים ככה שמעסיקים אותנו, אבל אולי אנחנו מפספסים תמונה יותר גדולה. אז על זה אנחנו רוצים היום לדבר. ונתחיל אולי מלשאול, מאיפה מגיע המנהג הזה של ללבוש מסכה בפורים?
העניין הוא מלכת אסתר. זאת אומרת, זה מלכות. מלכות זה בעצם מנגנון שהוא מנהל את כל המציאות. ומלכות הזאת היא נקראת אסתר, הסתרה. שבאמת אנחנו רואים בעולם שלנו שהכל נמצא בהסתרה. אנחנו לא יודעים איך אנחנו מנועלים. אנחנו לא מכירים שיש בטבע איזה מנגנון, תוכנה שהיא מנהלת אותנו. אנחנו לא מודעים לזה. אנחנו פועלים כאילו ש נמצאים בשטח שהוא מנוהל על ידי איזה כוח עליון שמתפרס להרבה כוחות ורשת גדולה מאוד שמנהלת את כל העולם, כל המציאות, מה שאנחנו דרך המדע רק עכשיו לאט לאט מגלים, שבאמת זה הכל קשור זה לזה, והעולם הוא כולו עגול, היינו אינטגרלי, ובקשר גלובלי בין כל החלקים וכל השטחים וכל מה שיש בעולם, אנחנו עוד רואים חלק קטן מאוד מהמציאות. זה לא שאנחנו מדברים על איזה אנרגיה אפורה, שמה שחורה, לבנה וכן הלאה, אלא בכלל אפילו מה שאנחנו לא מגלים ולא יודעים, ואין לנו אפילו רמז לזה שנדמה לנו שכאן נסתר משהו ועוד, אלא ממש אנחנו נמצאים במקום, בעולם, בחיים שלנו, בכל דבר שהוא נסתר. ואם לדרגת חיים של דומם צומח וחי, מספיק להם, הם חיים, אין להם שאלות. למה? כי הם פועלים לפי אינסטינקטים. היינו שהטבע מנהל אותם לפי החוקים, לפי הכוחות, והם מנועלים לפי זה. או לטוב או לרע, זה לא חשוב, אין להם גם כן טוב או רע. אלה, ככה זה, חיים, כמה שחיים, חיים. הבן אדם הוא נמצא כמו שכתוב ידו בכל ויד כל בו. שהוא לא יודע בדיוק איפה הוא נמצא, בשביל מה הוא קיים, יש לו שאלה כזאת, מעבר לחיות, דרגת החי שבו. כן? שהוא שואל, בשביל מה לי? למה לי? זה דרגה לא מהגוף שלנו, אלא מהפנימיות שלי, מהמודעות שלי. בשביל מה זה ולמה זה? ואז האדם בצורה כזאת שהוא מתחיל להתייחס למציאות, הוא מאוד מוגבל, מרגיש את עצמו שהוא נמצא לא יודע איפה, ובשביל מה ולמה, וכל החיים קשים לו, והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, ועם העולם שהוא פתאום נולד בו ומה קורה. לפי החלק שלנו הגשמי, הבימי, החי, אז אנחנו כן מתקיימים, מולדים את הצאצאים וכך חיים כמו כל החיות, אבל לפי הרוח שלנו, ששאלה הזאת היא פתאום מתעוררת בנו, בשביל מה כל זה? אנחנו נמצאים ממש הרבה יותר גרוע מכל מין חי. ובזה אנחנו באמת מסכנים. וכאן אנחנו מרגישים שיש כאן איזו הסתרה. שבאמת המערכת הזאת שהיא מנהלת אותנו, זה מלכות שהיא שולטת עלינו, ושולטת בהסתרה. ממש מלכת הסתר הגדולה. זה לא דמות אישה ואיזה בחורה, יהודיה או לא, אלא מלכות שמנהלת אותנו. ומנהלת בצורה שאנחנו לא מבינים לאן הולכים, מה עושים, מה לעשות עם זה. והמקרה כמו פורים, הוא מגיע אלינו הרבה פעמים בהיסטוריה, בהתפתחות שלנו, שהוא מגיע אלינו כדי שאנחנו נתעורר לתפקיד שלנו. זאת אומרת, לא לחיות כמו כל החיים, כמו כל העמים, בצורה גשמית פשוטה, כמו כל העמים ב-127 מדינות שכתובים שם, נזכרים שם במגילת אסתר. אלה אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לגלות את האסתר, להביא אותה לגילוי, ההסתרה הזאת. זה עלינו. וכל האומות שקיימים לידינו, או שבתוכם אנחנו קיימים, יותר נכון להגיד, אז כל העמים האלו הם פועלים כדי לעורר אותנו לזה. ויש ביניהם המנהיגים שהם במיוחד רעים. למה רעים? כי בטוב אי אפשר לעורר את העם או רצון שלו, רצון האגואיסטי במיוחד שיש בעם ישראל. כי הוא עם מאוד קשה עורף ו... מאוד קשה לעורר אותו, לחשוב על החיים שלו, הרוחניים. אלה הם דווקא, מה שמעניין, מאוד מאוד נוטים לשכוח על הכל, וממש לקבור את עצמם בגשמיות. אנחנו רואים את זה בזמן המודרני שלנו. אם יש הזדמנות באמריקה, בכל מקום, להיכנס לשוק, מה שנקרא, כן? לאון, שלטון, לא חשוב למה, היהודים שם. איפה שיש קשר, שם היהודים. זהו, אין אפס. לפעמים זה מדע, לפעמים זה כך, תרבות, שם, מוזיקה וכן הלאה, אבל באמת, בעיקר, זה הכסף. איך שלא יהיה, בכל זאת, החיים הגשמיים. וכדי לעורר אותנו, אז מגיע גם אחשוורוש וגם אמן, העוזר שלו, והם יכולים כבר להתחיל לבשל את הדברים שהם לא יודעים מה קורה. כי מעל אחשוורוש יש עוד מלך הנסתר בכלל, שהוא הקובע כל הדברים, והוא צריך להביא את הכל האנושות להשגה של עצמו. וזה אפשר רק דרך היהודים, כי יש בהם אותו הסוד, אותו הגן הרוחני שיכול לבצע את זה. ואז קורה איזה קשר בין אחשוורוש והמן, ששניהם מתחילים לעורר את הדברים. אחשוורוש זה חלק הרע שהיה במציאות, אבל לא עד כדי כך. הוא כוח הרע כנגד כוח הטוב. אבל המן זה ממש הקליפה הגדולה, שהיא כל הזמן רוצה להשמיד את עם ישראל, שהוא נושא בתוכו שיטת התיקון העולמי, וזה מה שקורה. וכולם פועלים בהסתרה. גם אחשוורוש, וגם המן, הם לא מגלים ממש את עצמם, מה הם רוצים ומה כן ומה לא, עד שמגיע הזמן המיוחד, שיש הזדמנות, ואז המן מתחיל לעורר את החשבירוש, לתת קרוס בכל המדינות שלו, בכל האימפריה הפרסית דאז, שחייבים לקום כל ה-127 מדינות להרוג את היהודים שהיו מפוזרים בין כל העמים הללו. זה מדובר על הכוחות הטבע שכנגד הכוח העליון, במגילה כתוב המלך וכתוב אחשוורוש. אז אם מדובר על לא אחשוורוש, אז זה בורא, הכוח עליון. אם מדובר על אחשוורוש, אז אחשוורוש, זה המלך התחתון. ואם מדובר על המן, אז מדובר על קליפה, שהיא ממש נגד עם ישראל. ויש עוד כוח קטן, חלש, כמעט נסתר, שזה נקרא מרדכי. שהוא מאוד דואג לעם ישראל איך להציל אותו, אבל אין לו כוחות. אין לו כוחות. אז כוח השפעה, יסוד של עם ישראל, אבל לא יכול לפעול בכוח, כי כוח השפעה הוא, אין לו שום דבר, הוא פשוט טוב, הוא יושב שם על האבן בשער המלך, וכך, אמנם שמצטער, ואמנם שהוא הכל מבין ויודע מה שמתרחש, אבל זה כמו מקובלים בזמננו, ממש כך.
מה זה אומר כוח השפעה?
כוח השפעה זאת אומרת שהוא יודע שהעתיד של העולם זה השפעה ואהבה, זה קשר היפה בין כל חלקי המציאות, בין כל בני האדם. אבל אף אחד לא ישמע אותו, אף אחד לא ידבר עמו, אף אחד, הוא לא מעניין לאף אחד. אם הוא יושב בשקט, אז נותנים לו לשבת. אם הוא מתרומם, אז כמו שאנחנו מרגישים על עצמנו, אז מיד מתרוממים כל מיני אסונים ואויבים שדווקא רוצים לסתור אותנו. זה ידוע. וכך היה לא רק לנו, אלא למקובלים בכל הדורות. אבל מה לעשות אם יש קריאת הזמן? וכמו שכותב בעל הסולם בדור האחרון, איך אנחנו יכולים לשבת בשקט אם יש לך אפשרות להציל את העם ואת העולם. ולכן מרדכי אמנם שהוא יושב, אבל ברגע שיש לו הזדמנות הוא פועל, אבל פועל בהסתרה, דרך אסתר המלכה, שהיא הקרובה שלו, הוא הדוד שלה, בוא נגיד כך, בצורה פשוטה. כי הוא שייך לדרגת הבינה, לגרד הבינה, ואסתר המלכה, המלכה היא קשורה, היא מזד הבינה שקשורה למלכות.
מה אומרות המילים האלה שאמרת עכשיו?
שבמנגנון העליון שמנהל את הכל המציאות, יש לנו כוחות שפועלים בטבע. שכוח הכי עליון זה הבורא, זה המלך, שמדובר לא אחשוורוש אלא המלך, ותחתיו יש כוחות, כוח השלילי וכוח חיובי, שפועל במציאות, כוח הבינה, שזה כוח התיקון, אבל עוד לא יכול לתקן את האנושות, זה המרדכי. הלאה יש כוח הבינה שכבר קשור למציאות, אבל בצורה נסתרת, שזאת האסתר. זה חלק המלכות שקשורה לבינה, ובינה שקשורה למלכות. והיא קשורה למלכות, בגלל שהיא אשתו של אחשוורוש, והוא שייך לכל הרצון לכל המלכות. זהו. אמן הוא קשור לקליפה. הוא אותו רצון לקבל שהיהודים לא מסוגלים לתקן, אלא יש רק תיקון שלו בזה שהם ממיתים אותו. הוא ואת עשרה בניו. זאת אומרת, כל הפרצוף הזה, כל המנגנון הזה הרע שאי אפשר לתקן, שהוא כנגד למליך את הכוח העליון, שהוא הרצון להשפיע ולאהוב, ואהבת לרעך כמוך, אז הוא כנגד זה, והוא לא יכול להסכים עם זה במה שהפוך, לכן בסך הכל צריכים כאלה נטיות להרוג.
בתוכנו? בתוכנו? אנחנו ממיתים את זה?
גם בתוכנו, ודאי. זה בכל אחד ואחד. וזה בעצם המגילה. המגילה מדברת איך שאנחנו, שמגיע זמן, ואז מתעורר אמן, ומתחיל לעורר את החשבירוש, והחשבירוש אחרי זה מגיע לזה שנותן פקודה לכל הממלכה שלו, למעשה שם מדינות, וכולם מוכנים לקום ולעשות פקודה של המלך. אבל לא ברור מה בדיוק המלך רוצה, זה לא מובר בצורה ישירה בכתב המלך, אלא מה שנקרא בפצ'גן הכתב. זאת אומרת, בהסבר הנוסף של המלך, שמשם כבר רק ידוע שצריכים לקום נגד, במקום לקום נגד יהודים, לקום נגד אמן ולהרוג אותו. יש כאן עוד סיפור עם אמן שהוא רצה להיות במקום המלך, כי הוא נותן פקודה ומלך מקיים כאילו את הפקודה שלו. יש עניין שאמן כאילו מתנפל על אסתר, ואז מלך רואה שבצורה כזאת הוא רוכש את האסתר ושולט עליה, ואז החשבירוש רואה שבצורה כזאת הוא מאבד את המלכות שלו, שאמן רוצה לשלוט בכל המלכות על ידי זה שהוא מבצע את הפעולות שלו על האסתר, על המלכות שנמצאת באסתר, ואז יוצאת מלכות מהסתרה, והיא אומרת שזה אחשוורוש, הוא שגרם לכל הצרות,
שאמן.
סליחה, אני מתבלבל בשמות שאני מדבר, אז תשמרו על זה. אז שאמן גרם לכל הצרות של אחשוורוש, ואז אחשוורוש מבין שאמן זו הבעיה, ואז הוא שואל איך לכבד את האדם שהמלך כל כך רוצה בעיקרו, ואז מתגלה שהאמן רוצה להיות השליט. ואז המלך אומר, אם כך, אז אנחנו ניקח את המורדכי, כי למה מורדכי? כי האמן אומר שקודם כל צריכים להרוג את המורדכי. ואז המלך אומר, אז שיהיה הפוך בדיוק, שהמורדכי יישב על הסוס, והאמן ילווה את הסוס, ואחר כך התגלה שאמן כבר הכין את כל הנשק שלו כדי להרוג את כל היהודים, לתלות את המורדכי ולגמור כך עם כל המלכות של אחשוורוש ולשלוט בעצמו, שיצר הרע הזה, הקליפה הזאת הגדולה, היא לא יכולה להיות באיזה מין התמזגות עם כל הכוחות האחרים, אלא רק לשלוט ב-100%, ולכן היא מתגלה גם בדתות, גם באמונות, גם בשליטה בעולם שלנו, באותם אנשים שאומרים שרק אנחנו חייבים לשלוט, הדת שלנו חייבת לשלוט בכל העולם. וכך יוצא שמלך נותן פקודה, ותולים על אותה
על אותו העץ.
כן, על אותו העץ הגדול שהכין אמן למרדכי, אז תולים אמן, והורגים את עשרת בני אמן, ואז עיר שושן זה עליו שמחה, והייתה אורה ושמחה לכולם, וכך מגיעים אנחנו למצב שאין רע יותר בעולם, כי אנחנו הרסנו, הרגנו וביטלנו אותו. זה כל המגילת אסתר, שהיא בעצם מדברת על המצב שהאנושות מגלה את כל הרע שבעולם, ומתוך הגילוי הזה היא מבינה מה צריך לעשות, זה צריך לאבד לגמרי את כל האגו שלו, של האנושי, הרצון לקבל, על מנת לקבל, ובצורה כזאת להגיע למצב שהוא כולו טוב לגמר התיקון, שאין רע יותר בעולם. ולכן, לכבוד זה, אז אנחנו עושים שמחה ומשתה, וצריכים להגיע למצב שעד לא ידע, שחייב אדם עד כדי כך לשתות ולשמוח ולשמח חיים, שאין הבדל בין אמר ומרדכי, כי אין יותר אמן בעולם. ואפשר לאפשר לעצמו להיות עד כדי כך ללא שום הבחנות, ממש נמצא בהשתקרות.
יש לי שאלה ברשותך. הסצנה העיקרית של כל הסיפור, עכשיו תיארת אותה בזה שאנחנו בעצם מבערים את הרע מן העולם, אם הבנתי כן. את הדברים שלך, ואין יותר רע בעולם, ולכן זה המצב הטוב המושלם.
זה נקרא גמר תיקון בחוכמת הקבלה.
עם זה סיימת את ההסבר שלך, והתחלת את ההסבר שלך עם נקודה אחרת, שאנחנו בפורים, שההג הזה מסמל הסתרה ומסכות וכן הלאה, בעצם מדברים על זה שיש מנגנון שמנהל את כל המציאות הזו, והוא נסתר מאיתנו. מה הקשר בין הרע, ואיך בכלל מוגדר, לפי חוכמת הקבלה, הרע שאותו צריך כאילו לבער מן העולם, מהו אותו הרע, ואיך זה קשור לגילוי המנגנון הנסתר שמנהל, אני מניח שהוא מנהל אותנו גם עכשיו.
ודאי.
אז תגדיר לי בבקשה, מהו הרע, ולמה כשמבערים אותו מקרבנו, אפשר לגלות את המנגנון הזה שמנהל את הכל?
קודם כל, הרע הזה הוא קיים בכל אחד ואחד. בכל אדם ואדם יש חלק מהאמן. וגם כן זה קיים בטבע כולו, בדומם צומח חי מדבר, שזה קיים גם כן בנטייה של אומות העולם והעמים לאותו הרע, שהם רוצים לשלוט על אחרים.
הרצון לשלוט על אחרים זה הרע?
זה רע, זה הרע, כן. זה הרע במיוחד בהתגלותו, ואנחנו רואים שיש כאלה עמים שלמים ודתות שהם רוצות לשלוט על אחרים.
אם תמצית הרע זה הרצון לשלוט על אחרים, ורצון כזה נמצא בכל אדם, מה הקשר של להשמיד את הנטיות האלה המאוד מאוד אגואיסטיות, לבין היכולת של אדם לגלות את מנגנון ההפעלה הנסתר של המציאות?
אם אנחנו נוכל לצאת מהרע, להתרחק ממנו, אז אנחנו בזה יכולים להתקרב לגילוי הטוב.
הטוב קשור למנגנון הנסתר שמנהל את הכל?
כן, בלי הרע אי אפשר לגלות את הטוב, בלי הרע אי אפשר להתקרב להטוב. הרע הוא מיוחד, הוא נסתר והוא קיים, כדי שאנחנו נזדקק לטוב. כי בלי הרע לא היינו גם כן מכוונים נכון לטוב.
ולגבי המערכת שאתה מגדיר אותה כתוכנת הניהול הכללית של המציאות, למה אני לא מרגיש אותה עכשיו? למה היא נסתרת?
כי אתה נמצא בהבחנות, סליחה שאני אומר לך כך, שהן הפוכות מאותה או מאותו מנגנון הנסתר.
במה ההופכיות? במה הן הפוכות?
הפוך שכל המנגנון הנסתר הזה, הוא פועל לפי הכוח, השפעה, אהבה, חיבור, הדדיות, האדם הרגיל שבעולם שלנו, הוא פועל לפי כוח הקבלה, לפי האגו שלו, לפי איך של לעשות לעצמו טוב, אפילו על חשבון האחרים.
האם הסיפור, המגילה עצמה, היא בעצם מתחילה לתאר לנו את אותה מערכת שנסתרת? כי מה שדיברת זה נשמע כמו כל מיני כוחות שפועלים בנו. האם זה מתחילה לספר לנו על המערכת עצמה?
לא הבנתי שוב.
המגילה, הסיפור שסיפרת עם אסתר והמן והחשבירוש, כן. האם זאת בעצם המערכת שנסתרת מאיתנו, או אותם הכוחות שדיברת עליהם?
כן, ודאי.
זאת אומרת שהסיפורים האלה עצמם מתחילים לגלות לנו משהו ממה שנסתר מאיתנו במציאות.
כן, אם אנחנו קוראים מגילה בצורה נכונה, אז זה מה שאנחנו רואים. אבל מי קורא אותה בצורה נכונה? כולם חושבים שזה סיפור טוב לילדים. שיצאנו מגן עדן, אנחנו כבר, אוי, מגן עדן, שיצאנו מגן ילדים, אנחנו כבר לא נמצאים במגילת אסתר. אנחנו כבר, זהו, זוכרים שפעם זה היה בגיל, שם, בילדות וזהו. אנחנו לא מבינים שזה הדבר הנצחי, שהוא מביא אותנו לגמר התיקון, למצב הכי נעלה, שפעם יקרה לעם ישראל ולכל האנושות.
הרב לייטמן, הזמן שלנו ייגמר בעוד חצי דקה. התחלנו את התוכנית שלנו שעסקה באסתר לגילוי משאלה למה אנחנו נוהגים ללבוש מסכות. אז מעבר לסיפור של ההג והמסכות וכן הלאה, מה התובנה הכי חשובה שכדאי להזיק בראש ובלב ביחס לסיפור הזה של הג פורים ומגילת אסתר כאן ועכשיו? מה התובנה?
לאתר את הרע גם בכל אדם, גם במדינה, גם בעולם, גם במה בדיוק הרע הזה פועל, כן? ואיך אנחנו בצורה החכמה, כמו שמורדכי ואסתר ואחשוורוש פעלו נגד המן, והביאו אותו לזה שהכוח הרע נעלם מהעולם. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד ממגילת אסתר, ונקווה שאנחנו נממש ונבצע את זה.
אנחנו איתך. תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. כל טוב, חיים חדשים, להתראות.